משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים, רק בשורות טובות בעזרת השם. יום ראשון היום ד' באייר תשפ"ד, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, וכמובן על העריכה המוזיקלית, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואני חושבת, רוצה לשתף אתכם בתחושה שבעצם כולנו חווים בזמן האחרון. אנחנו מדברים על בלבול, על אי-ודאות, ספקנות, הכל כאילו לוט בערפל. הרבה הרבה שאלות נשאלות ואין באמת תשובות ברורות. מה קורה עם המלחמה שלנו? נכנסו לרפיח, התחילו, ימשיכו, החטופים שלנו מה יהיה עליהם? יש או אין עסקה מבעדינו ומנגדינו? מי שלא מזמן אמר don't לאויבינו, פתאום נראה שהדונט הזה הוא מולנו, הוא אלינו, מופנה אלינו. אמרנו אי ודאות, נכון? אז כשלמדתי את העצומות אצל רחל בולטון, ישנו שיעור שלם תחת הכותרת להסכים להיות באי ודאות. אנשים נורמטיביים וזה הגיוני, רוצים לדעת מה קורה איתם בחיים, הכי טבעי ואנושי. הבית, העבודה, הילדים, חשבון הבנק. אחת ההתמודדויות הקשות שלנו בתור בני אדם, זה בעצם להיות באי ודאות. אנחנו רוצים לדעת מה קורה, רוצים לדעת תשובות, כאן ועכשיו. רוצים לדעת מה יקרה בהמשך ואיך יסתדרו הדברים. לאיזה סמינר הבא תתקבל, מתי הבן ימצא כבר את השידוך שלו. אבל כשמסכימים להיות באי ודאות ולוותר על השליטה, שם במקום הזה פוגשים את הקדוש ברוך הוא. ישראל כשירדו לגלות ירדה שכינה עמם, וכך בדיוק קורה גם בחיינו. גם כשאנחנו במקומות של קושי, מקומות של אהלם והסתר מוחלטים, אפילו בהסתרה, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. אנחנו אף פעם לא לבד. גם שם ירדה שכינה עמם, הקדוש ברוך הוא איתנו. אז בין הרצון שלי לאיך יראו או יתנהלו הדברים, לבין רצונו של השם, באי הזה, באי הוודאות הזה, במקום הריק והחשוך הזה, שם נמצא השם, ואם הקדוש ברוך הוא נמצא שם, אז אני יכולה להיות רגועה. להסכים להיות באי ודאות זה להסכים לתת להשם לנהל לי את החיים כמו שהוא מבין ויודע, ואין ספק הרבה יותר טוב ממני. עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו, שזה לא סותר את זה שאת צריכה ללכת לשדכנים, ואם יש שידוך צריך גם לברר, ואם הבת נרשמה לסמינר ועוד לא קיבלו תשובות, זה בסדר להפעיל את העסקן ההוא ולבקש מהרב הזה, וגם ללכת לכותל להתפלל ולקבל קבלות. כן, הכל נכון, ההשתדלות. אבל אחרי שסיימת והתפללת והפעלת, אם את הולכת לישון בלילה ואת מתאפכת ולא נרדמת, אז זה בדיוק המקום שאת באי ודאות, אבל את לא מסכימה עם האי ודאות הזאת. כשאת מוכנה להיות באי ודאות, אז אחרי שעשית את ההשתדלות שלך, את אומרת, זהו, אני עשיתי מה שמוטל עליי, מכאן, אבאלה, זה שלך, מכאן אתה מסדר את העניינים. וכשבאמת מסכימים לשחרר לאבאלה, הוא מסדר את העניינים על הצד הכי טוב, כי הקדוש ברוך הוא באמת יודע הכי טוב, מה טוב לנו. אליקים ליבמן, הבחור המתוק הזה בין ה-24, השם ייקום דמו, שנחשב לחטוף במשך 7 חודשים, ומשפחתו הייתה כל העת באי ודאות מוחלטת, כמו משפחות רבים מהחטופים. וכך כתבה אמא שלו, אבישג, יום לפני ההודעה על הרצחו. הוא בעצם נרצח כבר בשביעי לאוקטובר, אבל לא ידעו, בטעות הוא נקבר בקבר עם עוד. סיפור באמת עצוב וקורע לב, אבל זהו, לפחות עכשיו, איך אומרים, זהו, אין יותר אי ודאות ויש קבר לעלות עליו, ובאמת סיפור מאוד עצוב, במיוחד שרואים את התמונה שלו ואת החיוך המדהים שנמצא לו על הפנים. אבל כך כתבה אמא שלו אבישג, תקשיבו טוב, זה היום לפני ההודעה לרצחו, וכך היא כותבת, איפה אתה? מה אתה? שלם וחי? עצמות אפר? מתגעגע? שורד? מביט מלמעלה? חרד? האם לשלוח לך אנרגיות או להתפלל לעילוי נשמתך? האם לייחל לסוף או לקוות לשיקומך? לא יודעת אם אתה או כבר חלילה מתת. לא יודעת אם לדמיין את החזרה או שלפחות תהיה הוכחה שנשאר ממך משהו לקבור ושאתה לא קופה שם לבד מקור. השם, מה אתה רוצה? כמה עוד נתייסר? כמה הוא יסבול? כמה נתפלל ואפילו לא נדע למה? מה נחשב לטוב ומה זו תקווה? איך נקום מהמצב? למה לייחל? איזה כוחות צריך ולמה להתפלל? ואיך העם הזה יקום מהשברים? איך יחלימו הפצועים ויחזרו המתים? איך שבורי הלב יתעודדו? איך נבטיח ביטחון? ומי יהיה הקורבן האחרון? די כבר, אי אפשר. חוסר הוודאות הוא מר. עד מתי ימשיך הרשע? מתי כבר תרחם? עשינו די, השתדלנו, עכשיו תורך להבטיח תקומה. שיר תפילה ואמונה וחוסר ודאות ותקווה. אליקים ליבמן, ילד יפה תואר עם חיוך כובש. והיום אנחנו יודעים שהוא טיפל בעשרות פצועים ששכבו במקומות מסתור בשמחת תורה ואפילו הגן בגופו על חלק מהנפגעים. והסבא של אליקים, רבי דוד סגל, הוא סיפר לי יתד השבוע על נכד אהוב, על 7 חודשים כמעט בלתי נסבלים, על המאבק שניהלה המשפחה נגד עסקאות מסוכנות, וכמה עוצמות צריך בשביל דבר כזה, על אמונה איתנה, אותה ינק ממורו ורבו, הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן, כמו שמכנים אותו, רבל לופיאן. 200 ימים הסכימה משפחת ליבמן להיות באי ודאות, וכל כך הרבה קבלות וחיזוקים ותפילות. משפחה שהפגינה חוסן ותלות שאכן קיימת רק בבורא עולם. בתחושת ביטחון שהוא עשה עבור אליקים את הטוב ביותר. מעט לפני שיצאה המשפחה ללוויה, קידשו ההורים השכולים שם שמיים כשביקשו לברך ברכת דיין האמת בלב שלם. כי בורא העולם הוא ממית ומחיה, והוא מצמיח ישועה. איזה קידוש השם. וכך אמר הסבא, רבי דוד סגל, אנחנו מאמינים ויודעים שהכל בהשגחה פרטית, ולכן גם יכולים להסתכל על העולם במבט לאחור. מי שלא רואה השגחה פרטית, לא מבין מה קורה. אבל הכל מכוון ומתוכנן. הקדוש ברוך הוא מנהל לנו את החיים, על כל צעד ושעל, ועל כל נשימה ונשימה.
שבסוריך הסתורה למצוא השם יזבורה ויפיל לבי הסתורה שבסויך הסתורה בוודאי גם שם למצוא השם יזבורה ויפיל לבי הסתורה
כן, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בדיוק התקופה ככה שבה אנחנו נמצאים היום. והיום בתוכניתנו, כמדי יום ראשון, אנחנו כמובן על ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה, במיוחד שאנחנו בתקופה לא פשוטה, מלחמה ואתגרים וווליום גבוה, כמו שאומרת מיכל כהן חי. בהמשך אנחנו נדבר עם הרב דוד ממרכז אילן, שיש לו ייחודיות בהכשרת אברכים והכשרת נשים לתעסוקה בתחומי עיסוק מרתקים שיכולים להוסיף הכנסה כספית לבית. אז אנחנו בהחלט מרתק ומעניין. בהמשך התוכנית אנחנו גם נדבר עם מטל ספיר שהיא סמנכלית אחיות. מה זה אחיות? נשמע בהמשך. צבר רפואה. גם נדבר עם רחל בוטון היום הזיכרון לגיבורי ישראל על המשמעות והמשמעות של האחדות בעם ישראל. נדבר על עוד נושא שהוא מאוד מאוד מעניין. אם אמרנו זיכרון, אז הזיכרון האנושי דווקא ככלי לפיתוח חוסן אנושי. בכלל כל מה שקשור במוח ובזיכרון שלנו תמיד מרתק, בכל אופן אותי. ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו, סליחה, באמת שומעים בתקופה האחרונה, ולא רק, על כל מיני מרכזים ללימודים, אם זה לנשים, אם זה לגברים. אבל היום אנחנו נרצה לדבר עם מרכז אילן, שיש להם איזו ייחודיות מסוימת. נכון, 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 זה יהיה לנו בהמשך. הנה, שקעתי קצת בליינאפ ונורית איתי באוזן, וטוב שכך. אז מרכז אילן יהיה איתנו בהמשך, ואנחנו נדבר עם הרב דוד ממרכז אילן, באמת על לימודים ייחודיים שאין בכל מקום, אבל עוד לפני אנחנו נרצה לדבר עם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת, יועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', ואנחנו מדברים היום על הממשיכים עם ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה. איך את אומרת? אומרת תמיד מיכל, ווליום גבוה. הכל אותו דבר, אבל בווליום יותר גבוה. אז איך באמת שומרים על איזון כשאנחנו מדברים על פרק ב'?
קודם כל בוקר טוב.
בוקר, בוקר, שבוע מבורך
ונפלא. אז באמת, באמת, את יודעת, המקום הזה של לשמור על איזון, זה באמת אחד הדברים הכי הכי חשובים בכלל בחיים שלנו כנשים, כן? אבל פה, בפרק ב' זה קריטי. כי אני ממש פוגשת באמת בשבועות האחרונים, אולי גם בגלל פסח וגם בגלל המצב, ממש ראיתי ככה נשים שמגיעות ממש לקריסה, כאילו מה זה אומר קריסה? זה תשישות פיזית ונפשית, וירידה משמעותית בתפקוד ובכי, ורצון אפילו להפסיק ולהיפרד, פשוט, פשוט זהו, כאילו להפסיק את זה. אבל אני רוצה קודם כל להגיד רגע למה זה קורה, למה זה קורה ואיך אנחנו יכולות באמת שמי שמקשיבה לנו עכשיו, עוד פעם אנחנו אומרות תמיד שגם פרק א' יכולים לקחת מזה.
בדיוק, בדיוק, וזה מה שחשוב, שאנשים לא יחשבו שהם יכולים לזוז הצידה ולא להקשיב, להקשיב כולם.
כן, אז לעשות, זה הכי חשוב. אז קודם כל לפרק בעצם אנחנו נכנסות עם הרבה ציפיות, עם רצון, עם ככה הצרכים שמבקשים להתמלא אחרי תקופה בדרך כלל ארוכה, שהיינו לבד התמודדות עם מצבי גירושין, אלמנות, טראומות, ואנחנו נכנסות חדורות מטרה, לפחות רוב הנשים שאני פוגשת, להצליח בזה. ואז מה שזה אומר, אנחנו נשים, אנחנו יש לנו תהיה טבעי לקחת על עצמנו הכל, גם שהוא משהו לא שלנו, כן? וכל המשאבים שלנו מגויסים לשם כך. ואנחנו כבר יודעות מהשיחות הקודמות שלנו שהתמודדות בשנים הראשונות מאוד אינטנסיביות. יש עם הילדים והסתגלות ומעברים, לפעמים מגורים, שינויים באורח החיים, והקשר הזוגי שככה, את יודעת, מתרקם לו בתנאים מאוד 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 לא פשוטים. ואז כבר אם הגענו לאיזשהו איזון אחרי הטראומה, כי בדרך כלל זה מה שקורה, כי כשאנחנו בתוך הטראומה אחרי שהתאמנו או שהתגרשנו, אין לנו הרבה פניות להתחתן שוב. אנחנו רגע חיות רגע לבד במצב הזה, ופתאום יש איזשהו איזון, או פתאום זה דרך שאנחנו עושות, אבל יש איזשהו איזון שקורה, וכבר היינו בסדר עם עצמנו ועם הילדים ועם המצב פחות או יותר, כי את יודעת, הצורך היה באמת להמשיך. והאיזון הזה שהגענו אליו הרבה פעמים מופר. ופשוט אנחנו שוכחות את עצמנו בתוך הדבר הזה, מגויסות לחלוטין. ופה באמת באמת, וככה תיקח אישה בפרק א' כדי להבין מה עובר בפרק ב', את זה שלפעמים זה קורה לנו גם שם, להבין שזה פשוט ווליום אחר לחלוטין. ואז מגיעות באמת נשים שחלקן דרך המקום הזה שהן מרגישות חלשות ופחות בתפקוד ועומס וסטרס, שסטרס אני רק אומרת בסוגריים שיכול לגרום להמון המון המון קשיים ובעיות, בין זה עייפות ובעיות שינה וכאבי ראש וגב ועיכול ודיכאון וחרדה, אז צריך לטפל בזה. זאת אומרת, אנחנו בכלל כנשים הרבה פעמים שמות בצד את עצמנו, וזה מאוד מאוד חשוב להגיע כאילו לשמור על המקום הזה.
כן, וזה גם ידוע, זה גם ידוע שגוף ונפש כל כך מחוברים, והגוף הרבה פעמים מאותת, ומה שיושב שם כל מיני כאבים וכל מיני מחושים, שזה יושב על רקע נפשי. עכשיו, זה לא סותר את זה, את יודעת, כשיש דלקת בגרון, צריך לטפל בה, ולפעמים גם לקחת אנטיביוטיקה, אבל אין ספק שאם הדלקת חוזרת שוב ושוב, משהו שם, את יודעת, מצריך כבר גם את הטיפול הרגשי.
את יודעת, אפילו אם זה לא חזר שוב ושוב, הרי חיידקים יש כל הזמן בעולם, ברוך השם כל הזמן. אבל הרבה פעמים אנחנו נהיה הרות לזה, אנחנו נראה שתפסנו דווקא את הדלקת גרון הזאת, כמו שאמרת, או דווקא משהו אחר, בימים כאלה שהיינו פשוט יותר ירודות, והגוף שלנו יותר חלש. אז אנחנו רוצות לחזק שם את כל המערכת. אז מה עושים במקרה כזה? כי באמת עולה כמה אנשים שככה הגיעו, ואני צריך פה SOS, ואני רוצה להביא את זה גם לפה. קודם כל, השלב הראשון, זה שהתנגדות היא תמיד תמיד, ככה, את יודעת, היא מעייפת. היא גורמת להרבה לחץ. אנחנו מתנגדות למצב הרבה פעמים. אנחנו אומרת, לא, אנחנו נלחמות, ממשיכות להילחם. על הילד הזה, על הבעל הזה, על המקום הזה, נגד זה, נגד... אז לא, הפוך. לוקח לנו המון כוחות. אנחנו רוצות להחזיר את הכוחות ואז לחשוב על זה ולהתבונן על הדברים בצורה אחרת. אז הדבר הראשון זה קודם כל לקבל רגע את המצב. כלומר, אנחנו מבינות, רוצות להבין איפה נמצאים הלחצים והקשיים, ופשוט לא ממשיכים להפעיל מעמד, פשוט מרפים. גם אני אומרת ככה, בסוגריים או לא בסוגריים, הכי חשוב, זה מזכירות לעצמנו שאנחנו לא מנהלות את העולם הזה, שאנחנו לא לבד כאן בתוך הבית שהוא קם. יש לנו שותף שלישי והכי מרכזי, שזה הקדוש ברוך הוא, כן? ואנחנו מתחילים בצעדים קטנים, ממש baby steps, מה שנקרא, להחזיר את האיזון. אז איך אנחנו יודעת? אנשים אומרות לי, איך אני יודעת איך להחזיר את האיזון שלי? אז אני אמרת, דברית שפה מאוד חכמה. איזון, מה זה מזכיר לך? איזה מילה זה מזכיר לך איזון?
מוזניים.
מה זה אותם?
מוזניים.
כן, מוזניים, נכון, נכון. וגם אוזן. אוזן.
נכון.
אוזן. ואת יודעת, באוזן יש לנו ככה מערכת קטנה, ממש מרבו מהשיחה, יש לנו מערכת קטנה, מערכת הויסטיבולרית. ברגע שנפגעת, כל שיבוע המשקל שלנו מופר. כדי להחזיר את האיזון, אנחנו צריכים לחזור להאזנה, להקשבה. ולמי? קודם כל, לעצמנו. מה אנחנו מרגישות? מה הכאב שעולה בי? לשים את זה, לתת לזה מקום. כי מה קורה עם רגשות שאנחנו מנסים לדחוק אותם ולא לאפשר להם מקום? הם פשוט מתפרצים בעצמה, או בגוף, כן? בדמות מחלות וכו', או באמת בכל מיני התפרצויות, או בכי, או קשיים אחרים. ואם נותנים מקום לרגש, שזה בסך הכל אנרגיה שהיא עוברת, כן? אנחנו פשוט יכולות להירגע הרבה יותר מהר. אז אנחנו רוצות לתת לעצמנו זמן של טיפוח, קודם כל להוריד מטלות כמה שאפשר, וזה לא אומר שאני לא אישה טובה, ושאני לא מחויבת את התפקיד שלקחתי על עצמי, זה אומר שאני זקוקה לחידוש של כוחות, שהרבה זמן לפעמים ממש הייתי רחוקה מעצמי. אז לקבוע זמן ביומן לזמן שבועי שלנו לעצמנו. ואני אומרת, קריטי, זה לא איזה מישהו שעכשיו תגיד מה,
כן, זה באמת משהו שאת חוזרת עליו הרבה, כן, זה חוזר, מוטיב שחוזר על עצמו, כי זה כל כך חשוב, כי זה כל כך חשוב, כן.
אני לא יכולה לסדור לך כמה אנשים מגיעות אחרת, אני רואה אותם פשוט משבוע לשבוע, מגיעות אחרת, כשהן בעצם פוגשות את עצמם, בכמה דקות, ואני אתן ככה איזה דוגמה של מישהי שהייתה אצלי ככה לפני איזה שנתיים כבר, ותמיד זה סיפור שככה עולה מאוד מאוד חזק, שהם ממש הגיעו במצב של דחק, אני חושבת שמהם 20 עד שנתיים או משהו כזה, ומשפחה מצווה, הרבה ילדים בגילים צעירים יחסית, שמעצים טיפול ונוכחות מתמדת, ומעברים וגירושים ועניינים. הגיעה פשוט מפורטת ובעלה ממש צדיק, וכל כך רוצה לעזור לה, וממש עובדת זאת. אני אמרתי לה, תשמעי, אנחנו מתחילות מדבר כזה, את כל יום נועלת לעשר דקות את דלת חדר ההורים שלכם, יושבת עם כוס קפה במחברת שלך שנתתי לך בקליניקה, ואת כותבת, פשוט כותבת כותרת, מה שלומי היום? ככה, פשוט. בהרפייה שככה הקלטנו ביחד ונתתי לה לעשות, וזה באמת נראה, הסתכלה עליי, כאילו אני ככה מה זה, כוסות רוח למת, אני במצב כאילו נוראי. אבל אחרי כמה שבועות, לא הרבה, מצבה ממש השתפר, היא הצליחה פתאום להיזכר מי היא, מה היכולות והכוחות שלה, היא החליטה לצמצם אחר כך את העבודה והיא עזבה ועשתה דברים אחרים, והדברים בבית גם נרגעו, כי כשאנחנו לא מיושבות, כשאנחנו ככה תלת בסערה, שום דבר לא יכול להיות רגוע, אנחנו מחזיקות את הכל. אז השינוי תמיד מתחיל בתוכנו, פנימה, האיזון הזה, זה בעצם מתחיל בלקיחת אחריות על הרגשות והתחושות שלנו, ולמצוא תמיד, אני אומרת, איש של שקט בתוך האי שקט. בתוך התנאים האלה.
וכמו שאת אומרת, זה לא צריך להיות דברים גדולים, לא הצענו לכם עכשיו לנסוע לאיים הקריביים לשבועיים, אלא בסך הכל באמת, לקחת מחברת, כותרת, מה שלומי היום, תתחילי לכתוב, כתיבה אינטואיטיבית שהיא כל כך משחררת.
כתיבה אינטואיטיבית, הרפאיה, נשימות, מוזיקה מרגיעה, כאילו משהו שאנחנו יכולות לתת לעצמנו, להחזיר לעצמנו, את יישוב הדעת, הרי הדעת שלנו בעצם במצבים האלה, זה מה שנקרא מוחים בקטנות. אנחנו לא זוכרות לא מי אנחנו, לא מהכוחות שלנו, לא למה אנחנו פה, לא לאן אנחנו רוצות ללכת. אז זה קשה לעבוד ככה. ואז כל הבית כמו...
אנחנו בכיבוי שריפות כל הזמן.
כל הזמן.
כן. ואין מקום...
מגיבות. קוראים בבית. לא מצליחות לנהל את זה, ולנהל את עצמנו קודם כל. קודם כל, אנחנו לא יכולות לנהל אף אחד, אם אנחנו בעצמנו, במקום הרגשי שלנו, לא מנועלות.
וואו, מדהים. מדהים, מדהים, וכל פעם גם את יודעת, בכל פינה כזאת, גם יש לנו ממש טיפים, הנחיות, מה, אז רגע, אז מה אני עושה? את הרבה פעמים שאומרות, אוקיי, הכל נכון, הכל יופי, הכל, אבל מה אני עושה עכשיו? אז הנה, עכשיו פשוט תקחי מחברת, דף ועת, ותכתבי מה שלומי היום, ותנסי לענות על זה. אז טיפ נהדר, באמת, טיפ נהדר להיום. וואו, מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת, יועצת אינטגרטיבית, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. תודה רבה עלייך ועל הדברים הכל כך חשובים שאת מביאה לכאן. תודה מיכל. תודה, תודה. ואם באמת הזכרתי ככה בתחילת השעה את מרכז אילן, אז אנחנו באמת שומעים הרבה על המרכז הזה שיש לו ייחודיות בהכשרת האברכים ובהכשרת נשים לתעסוקה. תחומי עיסוק שבהחלט יכולים להוסיף הכנסה כספית לבית. אז איתנו נמצא על הקו הרב דוד ממרכז אילן. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אז אולי קודם כל כדי להבין, הייתי שמחה שתיתן לנו כרטיס ביקור שלכם, מה עומד מאחורי המרכז, מי אתם מרכז אילן?
כן, אז כמו שהזכרת באמת, המרכז הוקם במטרה לתת יכולת לאפשר לכל משק בית לייצר הכנסה נוספת. כאשר לא מדובר על לשנות עבודה או לעזוב את המסגרת הנוכחית, בין אם מדובר באברך חסידי שלומד כל היום ובערב יש לו שעתיים פנויות שרוצה להכניס איזושהי פרנסה, או אישה שיש לה משרה ויש לה את הזמן בין לבין, אז בעצם נתנו איזשהו מספר קורסים שהמכנה המשותף שלהם שלומדים קורס לא משהו ארוך או מסורבל, משהו שהוא נותן את הכלים, את הידע, ואחרי זה גם התחומי עיסוק הם תחומים כאלה שאפשר לשלב אותם עם שגרת החיים ולהמשיך ולהוסיף עוד פרנסה לבית.
כן, אז באמת זה נשמע מצוין, כי אם אפשר להמשיך את שגרת החיים ובמקביל באמת לייצר הכנסה נוספת, זה דבר שיכול מאוד לעזור להרבה הרבה בתים. אבל הייתי שמחה שתיתן לי דוגמה או אפילו דוגמאות על איזה תחום עיסוק אנחנו מדברים, מה אתם מלמדים שם אצלכם במרכז.
כן, לדוגמה אם ניקח את הקורס של הרבי אלונגר שעומד להיפתח ממש בימים האלה לייעוץ זוגי. כולם מכירים גם את הרב אלונגר ברדיו כל חי. אז יש לו קורס, מדובר על קורס של 120 שעות, חלק למידה עצמית, חלק למידה פרונטלית במהלך הקורס, בשעות הערב לומדים, וזה גם הלמידה וההכשרה למקצוע הזה בעצם, שוב, זה לא בא על חשבון השגרה הרגילה.
עכשיו
אם אברך או כל אדם או אשת או אישה שיכולה בעצם להיות מוכשרת בדבר הזה, עוסקים אחר כך בנושא, מקבלים זוגות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, מעבר לחסד ולעזרה, או מעבר למה שהם עצמם מקבלים גם לחיים האישיים שלהם, יש פה גם בדרך הכנסה נוספת שיכולה לעזור לכל אחד.
כן, מתוך באמת תחושה של שליחות, ואני רואה פה עוד משהו ככה, בשורה שממש צדה את עיניי, שזה לא קיים בהרבה מקומות, אתם כותבים שיש אפשרות לקבל סבסוד על הקורסים שלכם, וזאת באמת בשורה, אני אישית מכירה אנשים ש... או נשים שהיו מאוד רוצות לצאת ללימודים, אבל איך אומרים, הפרוטה אינה מצויה בכיסם, צריך לשלם גם את המשכנתא וגם הכלכלה והסדר יום, ואין אין, אין את הכסף הזה כדי להשקיע, ואני רואה שיש כאן סבסוד על הקורסים, שזה ממש מרתק. ספר לי על זה.
כן. כן, באמת הנקודה העיקרית והייחודית במרכז, בעצם לתת את האפשרות של כל המעטפת הזאת, בנושא של העלויות של הקורסים. קורס היום בממוצע מבדיקה שעשינו באזור ה-6,000 שקל. יש ב-4,000, ב-8,000, יש גם יותר פחות, אבל בגדול 6,000 שקל. זה לא סכום גדול, זה שווה, כי אם בן אדם מכניס אחר כך כל חודש 2,000 שקל, אפילו מהקורס הזה, זה בסדר, זה שווה, אבל עדיין זה היה, זה דבר שמונע מבן אדם עם הלחץ הכלכלי לעשות את המהלך הזה. פה התקשרנו עם קופת רבותינו. קופת רבותינו היא קופה שמסייעת, יש לה הרבה תחומי עיסוק, וממש התקשרנו איתם, ישבנו על כל התוכנית, הם נתנו את הסיוע ואת הסבסוד של עד 70% מהעלות הקורסים. זאת אומרת, קורס לדוגמה כמו שהזכרנו של הרב אונגר, שעולה 5,900 שקל, העלות שלו תהיה 1,770.
וואו.
גם הם נתנו לנו, כן, גם בפריסה של תשלומים פחות מ-100 שקל לחודש, כאילו, נתנו מעטפת מאוד, מתוך מטרה של עדיף לתת חכה, ולא לתת דגים. זאת אומרת, לתת את היכולת להביא את הפרנסה. בדיוק.
וואו, שזה באמת נשמע מהלך מושלם. באמת, כשנותנים מעטפת שכזאת, זה יכול לסייע למשפחות רבות במטרה החשובה הזאת. טוב, אני גם תמיד אומרת, אנשים הולכים ללימודים, קודם כל זה נותן להם, ואחר כך אם אפשר גם לעשות את השליחות הגדולה הזאת, אם דיברנו על ייעוץ זוגי, שהיום זה באמת צו השעה, אבל הזכרת באמת את הרב אייל אונגר עם הקורס ייעוד זוגי, אבל אני מבינה שיש בעצם לרב אייל אונגר 5 קורסים. תוכל לספר לנו עליהם?
כן, יש את הקורס ייעוד זוגי, כמו שהזכרנו. יש לו גם קורס הנחיית הורים וקורס פסיכותרפיה. בעצם השלושה האלה הם די משלימים אחד את השני, כי לומדים את תורת הנפש בפסיכותרפיה, והם אלה גם יודעים לייעץ לזוגות, יודעים גם להנחות הורים, וגם כללית על הנפש, ושלושה קורסים, ועכשיו הוספנו עוד 2 קורסים של טיפול בנוער מתמודד, וקורס שנקרא טראומה וצמיחה. זה בעצם עוד 2 קורסים שהוספנו, שבגלל המצב גם הטראומה,
כל כך רלוונטי, כן.
כן.
עכשיו אני רואה שהקורסים האלה, או בעצם אני שואלת גם לנשים וגם לגברים, ואני מבינה שיש קורסים שהם רק לגברים, תן לנו ככה, תעשה לנו קצת סדר.
כן, אז באמת הקורסים האלה של הרבי אלונגר הם נמצרים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, וגם יש לי אפשרות ללמידה מהבית, או בכל האפשרויות הטלפוניות, ומשלבים את כל האפשרויות של הלמידה. יש לנו באמת גם קורסים שמיועדים לגברים, כמו הדרכת קטנים, כתיבת סתם, חזנות, עריכה תורנית. יש לנו עכשיו גם קורסים כסוגסטיה ב-NLP, תחום מאוד מעניין, תת מודע. אחד מהקורסים האלה נותנת מעטפת את כל הכלים והידע כדי לצאת ולעסוק בנושא.
כן, בהחלט. מרתק ומעניין ומאפשר משהו שהוא באמת נשמע נגיש. אז אני אשמח לשמוע ממך מה הפרטים ליצירת קשר.
רק ברשותך אני אוסיף עוד משפט אחד, שיש לנו קורסים שמיועדים לנשים במיוחד, רק ורק לנשים, מעבר לקורסים של הרב הונגר, שזה קורסים של גרפולוגיה, טיפול על ידי קלפים טיפולים, אבחון בציור, ייעוץ תזונה, דרכת קלות. גם יש מגוון רחב של קורסים שמיועד
רק לנשים.
כן, כן.
אז אני בטוחה שהרבה אנשים ממש מסתקרנים, ורק הם מחכים לשמוע מספר טלפון או דרכי התקשרות איתכם.
כן, המספר טלפון 02-581-5553.
אוקיי, ואני מבינה שניתן גם להיכנס לאתר שלכם, שנקרא מרכז אילן, ואני אחזור שוב על מספר הטלפון 02-581-5553. שאלה אחת קטנה לסיום, הלימודים מתקיימים איפה?
הם מתקיימים בירושלים, ויש אפשרות גם בחלק מהקורסים ללמידה מרחוק.
יפה. יפה מאוד, שיהיה באמת בהצלחה. ותודה רבה, תודה רבה על הדברים האלה, חשוב מאוד. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לטל ספיר, סמנכלית אחיות, צבר רפואה, שלום בוקר טוב.
בוקר טוב.
בכוונה הדגשתי את אחיות, כי אני מבינה שהוחלט לשנות את השם סיעוד לאחיות, אז קודם כל אנחנו חייבים הסבר על הדבר הזה.
נכון, אז קודם כל לאורך השנים הגיעו לאקדמיה מספר פניות למצוא פתרון למקצוע אחים ואחיות, כי השם סיעוד לא כל כך מתאים למקצוע אחיות. השם סיעוד מזוהה יותר באנשים שזקוקים לטיפול והשגחה, כל מה שקשור לחוק סיעוד,
אנשים סיעודיים,
מחלקה סיעודית, בדיוק, כוחות עזר, ולכן הוחלט לשנות את השם, והמילה אחיות היא בעצם נגזרת משם המקצוע אחות, וגם שימו לב שבאחיות יש את המילה חיות, שזה חיים.
יפה.
ולכן בחרו אחיות, כן.
זה נתפס? אנשים באמת מתחילים להשתמש בזה?
זה בהתמעה, זה לוקח זמן, גם לנו בתוך המקצוע זה לוקח זמן, אבל לאט לאט ככה כולם משנים את השם.
יפה.
אני מניחה שתוך כמה חודשים זה...
כן, יוטמה. באמת אתה, זה מסוג הדברים שהם ממש מתבקשים. כן. אז מה התפקידה של, או תפקידו של אח או אחות במערך האשפוז בצבא רפואה?
אז בצבא רפואה, קודם כל, כל המטופלים שלנו נמצאים בבית, ממגדל שמס ועד אילת, ואחות באשפוז הבית היא בעצם מנהלת את הטיפול ומנווטת את הטיפול. היא לרוב הקו הראשון גם למטופל ולמשפחה. היא נכנסת, מבצעת הערכה, בודקת סימנים חיוניים. היא העיניים והידיים שפוגשות את המטופל. לאחר מכן מגיע הרופא וביחד הם בונים תוכנית טיפול. מאוד חשוב לדעת שזה מאוד שונה ממצב שמגיע המטופל לבית חולים. כי בבית חולים המטופל הוא האורח. ופה בבית האחות היא האורחת. היא גם איש מקצוע וגם האורחת. לכן קוראים לה אורחת מקצועית. ואחות מתאימה את עצמה לכל מטופל ומשפחתו. כי מאחורי כל דלת מתגלה משפחה ומטופל שונים מאחרים. פשוט עולם ומלואו מתגלה מאחורי כל דלת.
כן.
וגם באשפוז הבית האחות לרוב היא קבועה. היא מלווה את המטופל מהרגע שהוא מגיע ועד סיום הטיפול. כך שנוצר קשר מעבר לאישי, זאת אומרת מעבר למקצועי, גם נוצר קשר אישי.
כן.
ולכן התפקיד שלה מאוד משמעותי בבית.
אבל עוד לא אמרנו מילה על מה שקורה בבתי החולים וזיהומים ואנשים שנדבקים. וכשהבן אדם נמצא בבית, אז אנחנו מונעים, זה בעצם סביבה סטרילית שלו, שמונעת את כל הזיהומים האלה, שזה דבר עצום, בעיניי לפחות. אז באמת, אני רוצה גם לשאול אותך, לאור המלחמה והתקופה הכל כך מאתגרת שבה אנחנו נמצאים, אז איך הובלט, או בעצם איך השתנה התפקיד הזה לאור המלחמה והתקופה הזאת?
אז גם במלחמה, תפקיד האחות כל הזמן ממשיך להתעצם ולהתחזק, ואני אספר שכבר בשביל לאוקטובר, מה שקרה בתי החולים, במיוחד בדרום, היו צריכים לפנות את המיטות כדי שיהיה מקום לקבל את הפצועים, וכבר בשבת הצוות שלנו, האחים והאחיות, הוסטו לבית וקיבלו את המטופלים בבית להמשך טיפול. הצוות שלנו עבד גם באזעקות, המשכנו להיכנס לבתים, פשוט כדי ליצור מצב שבמחלקות המטופלים המאוזנים יוכלו לצאת, וככה פינו להרבה מטופלים את המיטות שהתקבלו במצב כמובן קשה. אני חייבת להגיד שגם בבתי החולים וגם בקהילה, האחות היא חלק מהטיפול הראשוני, בכל סיטואציה, בכל פרוצדורה, נמצאת אחות. והיום האחיות והאחים מאוד מלומדים, מקצועיים, הם עוברים הרבה הכשרות כדי לשמור על כשירות מקצוע, יש לנו קורסים על בסיסיים ומומחיות במגוון תחומים, כמו גריאטריה, אונקולוגיה, טיפול נמרץ, סכרת, טיפול תומך, פסיכיאטריה ועוד הרבה תחומים, שבעצם מאפשרים לאחות לקבל יותר סמכויות, יותר פעולות שהן יכולות לעשות, יש להן פעולות שהן יכולות לקבל החלטות ולבצע גם ללא הנחיית רופא. זה משהו שבזכות זה, המטופל היום מקבל גם טיפול מקצועי יותר וגם מקצרים לו את זמני ההמתנה. ואני חייבת לציין שבחרבות ברזל הורגש מאוד מאוד את תפקיד האחות שהם נדרשו לחוסן עצום, וגם היוו אוזן קשבת, גם תמכו, הן גם מחזקות, הן לא רק נותנות טיפול רפואי, הן ממש
טיפול פסיכולוגי, כן, כן. ממש. כן. תת, גם בן אדם שרואה שמגיע אליו איש צוות רפואי, משהו בזה מיד מרגיע. הוא אומר, אוקיי, הנה, מישהו רואה אותי עכשיו, מישהו יודע לזהות מה קורה איתי, ויש בזה משהו שבאמת מרגיע מבחינה נפשית, ואנחנו כבר יודעים כמה גוף ונפש מחוברים. אז אנשים ששומעים אותנו עכשיו, ובאמת רוצים קצת יותר להתעניין ולהתייעץ, ולשאול איך מגיעים אליכם?
אנחנו בעצם שירות ציבורים, כל ארבעת קופות החולים יכולות לתת ולהפנות את המטופלים, זה בסל הבריאות, זה לא עולה כסף. הרופא המשפחה בעלי מודעות מאוד גבוהה היום, כל מטופל שמגיע, איכו שיש לו ללכת למיון, ויש לו איזשהו אפשרות לקבל אנטיביוטיקה דרך הווריד בבית, גם רופא המשפחה וגם בתוך בתי החולים וחדרי מיון, הרופאים עם מודעות מאוד גבוהה, והם בעצמם מבינים את החשיבות של לקצר את האשפול מהמיון, לשלוח את המטופל הביתה ולקבל את הטיפול הזה בבית. גם מונים את הזיהומים, גם נשארים בבית, עם הפיג'אמה, עם האוכל, עם המצעים, עם המשפחה.
עם בני המשפחה, כן.
או ביקור או הגבלה של אנשי, את יודעת, לא מגבילים את כמות הביקורים, ומי צריך להגיע ומתי להגיע. זה אווירה אחרת, וככל שהאווירה טובה ותומכת בבית, אז גם ההבראה...
סיכויי ההחלמה הרבה יותר גבוהים.
בהחלט. הרבה יותר גבוהים.
בהחלט. אז איך אומרים, שלא נזדקק, אבל אם צריך, אז באמת טוב לדעת. אני רוצה מאוד להודות לך, טל ספיר, סמנכלית אחיות צבר רפואה. תודה רבה על הדברים האלה, ושנשמע אך ורק בשורות טובות.
תודה, יהיו לנו ימים טובים.
אמן, אמן, אמן. חשוב מאוד. אנחנו היום בערב ומחר מציינים את יום הזיכרון, והשנה הזאת באמת נוספו לנו כל כך הרבה, זה פשוט מספרים שהם בלתי נתפסים, ובדיוק הבוקר נתקלתי בטור שכתבה סיוון רב מאיר ליום הזיכרון, תחת הכותרת הסטיקרים הקדושים שנהיה ראויים לקירות ארצנו. מדהים, וכך היא כותבת, מקווה שנספיק לפחות חלק מהדברים. אני זוכרת את המדבקה הראשונה שקיבלתי בסוף הרצאה ברמת השרון. ניגשה אליי הדודה של מוריה סויסה שנרצחה בנובה. היא הביאה סטיקר שהמשפחה בדיוק הדפיסה לזכרה. הופיע שם המשפט המפורסם שמוריה כתבה לעצמה בוואטסאפ. בשבילי נברא העולם ואנוכי אפר ואפר. צמרמורת, הנצחה מקורית חשבתי לעצמי. מאז הפסקתי לזכור ולספור. ערב יום העצמאות, תפשין פי דלד, ישראל עוצבה מחדש, כוסתה מחדש, נלבישך סמלת סטיקרים. בתחנות הרכבת והאוטובוס, על פגוש אחורי של רכב ובכניסה לחנויות, בעצם בכל מקום פנוי במרחב הציבורי, רואים פרצופים צעירים ומחייכים ולצידם משפט קצר אחד שמנסה לתמצת את כל אישיותם וכסמם. אנחנו לפני ימים טעונים עם הרבה חילוקי דעות, לכן לפני יום הזיכרון החלטתי לתת להם לדבר, כן, לאותם סטיקרים. כ-1,500 נשמות יקרות עלו לשמיים מאז שמחת תורה. מה הן היו אומרות? הסתכלתי מסביב על תחנת השלום בתל אביב. מילת המפתח שעולה מן המדבקות היא חיוך. שימו לב, כל משפחה הרי כתבה את מה שעל ליבה, בלי לתאם עם משפחות אחרות. אין פה איזה דף מסרים. אבל שימו לב, המסר אחיד. לחייך אל הקושי, כתב סמל רועי פרי. אל תשכח לחייך, סמל ראשון יקיר לוי. תהיו אנשים שאוהבים, אנשים שמחייכים, סמל ראשון לוי ליפשיץ. תהיו טובים, תפזרו אהבה, תתמידו, האחיות שואם ושנהב יעקב. אל תיתנו לעולם, אל תיתן לעולם לשנות לך את החיוך. תן לחיוך שלך לשנות את העולם. המשפט היפה הזה הודפס גם לזכר דור לזימי וגם לזכר עמית מגנזי. ויש עוד. את השמחה הזאת הם לא ייקחו ממך או ממך, אליעד אוחיון. אל תשכח לחייך, אל תשכחו לחייך כשאתם מתעוררים. דקל סוויסה. אל תהיו עצובים, תחיו. אלקנה ויזל. איפה החיוך? יקיר הקסטר. החיים הרבה יותר קלים כשפשוט מחייכים. רועי וייזר. חיוך זה הכוח שלנו, זה לא רק סיסמה. אוריה איימלק גושן. לא צריך סיבה להיות מאושר, אומרי אחרק. גם חצי חיוך נחשב חיוך, וזה של כפיר יצחק פרנקו. נמשיך, סליחה, נחייך לזכרם ואז נמשיך. וכך ממשיכה סיוון רב מאיר וכותבת. המשכתי לחפש סטיקרים בתחנה המרכזית בירושלים, בגן סקר, באר הרצל. אם לפני עידן הרשתות החברתיות אלה היו טוקבקים, פוליטיים, נוקבים, היום הם חוזרים בסגנון אחר לגמרי, כאמצעי הנצחה מרגש. אלה יכולים להיות חטופים או נרצחי הנובה, תושבי אופקים וסדרות שנרצחו בשמחת תורה או לוחמים שנפלו בקרב. אוהביהם, משפחתם, חבריהם, מנציחים אותם בצורה קצרה, אבל לא שטחית בכלל. למען יתקדש שמך, אני מבטיח להפיץ את כוח האמונה בך. נריה נגרי. הצמיחה ולא הפרי, ההליכה ולא ההתקדמות, הפרמדיק איתמר שמן. בסוף הכל יהיה בסדר, ואם זה לא בסדר, סימן שזה לא הסוף. תובל יעקב צנעני. רוצה לחיות חיי גדלות עם אידיאלים נוצצים, כשהכל ברור ואין שום ריק בפנים, כשאלוקים מאיר באור גדול את הנשמה. אפרים יחמן. גם ברגעים קשים לזכור, הרצון הוא הדבר העיקרי. אורי שני. ונופלים מבוגרים יותר, כאילו נותנים פרופורציות לדור הצעיר. אל תיכנסו לאווירת נחיים. אין עוד מדינה כזאת. אלוף במילואים, יצחק בן בסט. לא מדברים לשון הרע על עם ישראל. רב סמל יוסי הרשקוביץ, מנהל בית הספר. לא נופלים על הארץ, מתעלים עליה. זיו חן, בן ה-28, מישיבת ירוחם. יש כאן משהו גדול מאוד, אומר דוקטור צוריאל ראשי, מרצה בכיר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, שחל לתעד את התופעה. זו זעקה לא לשכוח, לשמר את עצם זכרם על סדר היום. למשפחות אין מיקרופון, אז הן מדביקות את הזעקה בצורה פיראטית בכל מקום. האוניברסיטאות מלאות וגם בסיסי צהל, אפילו בחול, אפשר למצוא סטיקרים כאלה. זה שילוב של מחאה, של זיכרון, תקשורת המונים חינמית וניסיון להשפיע על המרחב הציבורי. זה גורם לציבור להתחיל לחפש מי היו הדמויות הללו. מה היה סיפור חייהם ומה עליי לקחת מהם לחיי הפרטיים. אנשים עוצרים לרגע וחושבים, עושים גוגל. ואם דוקטור ראשי טוען שזו זעקה של המשפחות שמבקשות להישמע ולא להישכח, אז יש עוד ועוד, אבל הדקה שנשארה לנו ככה לא מאפשרת, אבל אם יש לכם אפשרות תקראו את זה, תקראו עד הסוף, כי יש כאן כל כך הרבה. כן, והשיר הזה כל כך מתאים באמת לסיים איתו את השעה הזאת, אז תודה רבה לנורית אפלבוים, למוטי קופפר, אני רחל פסטג. תקשיבו לעוד קצת מהשיר הזה, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד חוזרים עם שעה נוספת.
שאין לו נר ואין איש שאין לו נר, וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמור ולגלות את אור הנר ברבים, ואין איש שאין לו נר
שאין איש שאין לו נר.